אנחנו ברשותכם נעבור לסוגיה הבאה. פיתחו בבקשה את הספר בעין היה, חלק ראשון, בדף 14. יש לכם, מי שאין לו, אולי יצטרפו ביחד, שיהיה לכם את הספרים. כן, אבל אתה יכול להצטרף כאן לאחד החבר'ה. בשורה, נאמר, בערך 10 שורות מלמעלה, אמר רבי לוי בר חמא, אמר ריש לקיש, מהי דכתיב ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה. רואים את זה? יש לכם את זה? יש לכם, חבר'ה? אני אקרא את זה עוד פעם. ואמר רבי לוי בר חמא, אמר ריש לקיש, מהי דכתיב ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורותם. זה פסוק בספר שמות. אומרת הגמרא, לוחות האבן, מה הם? לוחות אלו 10 הדיברות. אז הוא נתן לנו בסיני, לא, תודה רבה, זכה למצוות. כן, לוחות אלו 10 הדיברות. מה זה התורה? תורה זה מקרא. טוב, אם אנחנו מתבוננים בחומש, אז יש לנו את כל המקרא כולו. למה קוראים למקרא מקרא? כי קוראים בו בתורה. לשון קוראים בתורה, בבית הכנסת. כן. אבל נאמר, הלב של המקרא זה 10 הדיברות. זה תמצית, נאמר, כל התורה כולה היא גנוזה, גלומה בתוך 10 הדיברות. אז זה נקרא לוחות, כן. התורה זה מקרא, והמצווה זה משנה. אשר כתבתי, אלו נביאים וכתובים. לאורותם זה גמרא. מלמד שכולם ניתנו למשה מסיני. גם תורה שבכתב, 10 הדיברות, המקרא, המשנה, הגמרא, כתובים, כל מה ש... כל התורה שם בכתב שבעל פה, כולה ניתנו בסיני. זה מה שבא ללמד אותנו. הפסוק הזה בא ללמד שלא נחלק ונגיד, זה כן ניתנם בסיני וזה לא ניתן בסיני, אלא הכל ממקור אחד, המקור האלוקי. כל התורה שבכתב ובעל פה כולם ניתנו מסיני. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. סליחה. טוב, על זה, על המאמר הזה, יש כאן מאמר קצר של הרב קוק זצ"ל, פירוש של הרב קוק זצ"ל, שהוא נוגע בנקודה מאוד יסודית לגבי היחס שלנו בכלל לתורה. עוד כף זין, בבקשה. קרא כאן הלוחות, קורא להם לוחות אבן. אני יכול להגיד רק לוחות. מה, למה צריך להגיד את המילה אבן? למה צריך להזכיר אבן? לוחות אבן. לדעתי, אומר כאן הרב, בכוונה מדויקת, לא במקרה התורה קוראת ללוחות הברית לוחות אבן. וכן, בעוד איזה מקומות מוזכר תמיד לוחות בקשר למושג אבן. וכבר העיר על זה יפה הגאון הרב מקנבורג זצ"ל בסידור עיון תפילה שלו בתפילת שחרית לשבת, ובביאורו הכתב והקבלה. יש לו ספר הכתב והקבלה על החומש. אז הוא יש שם הערה. מה הערה? לדעתי, הנה האבן היא החומר שעליו היה חרות מכתב אלוקים. והנה המשנים את התורה ברישת דעותיהם יאמרו כי צריך לשמור רק את רוח התורה וכוונתה בכללה, אך המעשים הוא חומר התורה. נו, זה כבר לא. יש כאלה אומרים, העיקר באופן כללי, איך אומרים, אני הייתי פעם מורה בתיכון, כן? אז לפעם הידים אומרים לה, העיקר 10 הדיברות. העיקר 10 הדיברות. או יש כאלה שאומרים, העיקר בלב. האמונה איפה? בלב, העיקר בלב. אז לגבי הילדים, אמרת, העיקר 10 הדיברות, בסדר, נו יאללה, תגידו מה עם עשרת הדיברות, נראה, נראה אם אתם יודעים. אז התחילים לגמגם, רגע, עשרת הדיברות, נכון, נקרא, אבל מה זה עשרת הדיברות? מתחילים מלא תרצח, מלא תגנוב, מה עם האנוכי, מה עם כל הדברים האחרים? אין לידי. כן, אז מה, עשרת הדיברות זה באמת דבר מיוחד. אבל יש כאלה שאומרים שהעיקר הרוח של התורה, המצוות, המעשים, הדברים האלה, פעם אולי, אבל היום זה לא רלוונטי, לא שייך. כנגד הגישה הזאת, שהעיקר בתורה זה הרוח ולא המעשים, כנגד זה יוצא כאן הרב, וגם הבעל הכתב הקבלה כנראה, ממשיך את הרעיון שלו. בואו נראה את זה בתוכו. יצריך לשמור רק את רוח התורה, יש כאלה שאומרים, וכוונתה בכללה. אך המעשים הוא חומר התורה, אם הרוח זה צורת התורה, נאמר, המגמה הכללית של התורה, מה המגמה הכללית של התורה, מי יודע? מה התורה, מה הרוח של התורה, מה המגמה הכללית של התורה? חז"ל אומרים, אין טוב, אלא תורה. זאת אומרת, הרוח של התורה זה לגלות את הטוב בעולם. איך הטוב הזה מתגלה בעולם? על ידי התורה, לימוד התורה, קיום התורה, מצוות התורה. אבל אדם יכול להגיד לעצמו, אני בן אדם טוב. מה אני צריך את המצוות האלה? מספיק לי שאני בן אדם טוב. נכון או לא? אני שואל אתכם, מה אתם מסתכלים עליי ככה? יש כאלה שאומרים, אני בן אדם טוב, או הוא הבן אדם הוא לא דתי, או בן אדם טוב, והוא הדתי הזה הוא לא בדיוק איי איי איי. נאמר, אז בואו נשמור על רוח התורה, שהיא באמת להיות אדם יותר מוסרי, יותר אמיתי, יותר בן אדם טוב, ותו לא. ישנה דעה כזאת. לפעמים אומרים אותה, לפעמים חושבים אותה, לפעמים אדם ככה חי, אומר, העיקר שאני בן אדם טוב, מה אני צריך לשמור את המצוות, כל הדברים האלה. כנגד זה, יוצא כאן הרב ואומר, כן, הדעה כזאת. אומר שהצורה של התורה זה המגמה שלה, זאת אומרת, להיות יותר טוב, יותר מוסרי. החומר של התורה זה המצוות, המעשים, זה החומר, ובתוך המעשה ישנה את המגמה. האבן היא החומר שעליו הייתה, היה חרות מכתב אלוקים. והנה המשנים את התורה ברישת דעותיהם יאמרו, כי צריך לשמור רק את רוח התורה וכוונתה בכללה מבלי להתייחס למצוות עצמן, אלא לשמור באופן כללי על הרוח. אך המעשים וחומר התורה הם משנים לפי רוח הזמן. כן, את המעשים אומרים, איך אומרים הרפורמי, למשל, הגישה הרפורמית מה אומרת? נכון, יש תורה, יש זה, אבל הזמנים השתנו. אנחנו כבר בעולם מודרני, אנחנו צריכים להתאים את עצמנו ותורתנו לזמנים המודרניים. אם פעם לא היו מכוניות, היום יש מכוניות, אז למה לא לנסוע בשבת במכונית? מה יש? עולם ישתכלל. אם פעם לא היו מחשבים, היום יש מחשבים, למה לא היה להפעיל מחשבים בשבת וכו'. זאת אומרת, יש כאלה שאומרים, העולם, המציאות שלנו, היא הולכת ומשתכללת. זה דרך אגב נכון. העולם כולו מתפתח בצעדי ענק מבחינה טכנולוגית, אני מוכרח לומר שזה נכון. כל יום שאנחנו, כל רגע שאנחנו אפילו יושבים כאן, ברגע הזה אתם יודעים כמה המצאות המציאו בעולם? אין סוף של המצאות. טכנולוגיות, כן? יושבים, איך אומרים, מיטב המוחות בעולם, והמוח היהודי במיוחד, ומשכלל ומתקן. אז יש התחדשות טכנולוגית בעולם או אין התחדשות טכנולוגית בעולם? יש או לא? אני שואל אתכם. פתאום בא היהודי הזקן הזה, אומר, כבד את אביך ואת אמך לפני 3,000 שנה, כבד את אביך ואת אמך גם עכשיו. רגע, רגע, אנחנו השתננו קצת? הטכנולוגיה השתנה? אני שואל אתכם, המדע השתנה? השתנה, למה אנחנו צריכים להיות שבועים בתוך האנטיקה הזאת, בתוך הכבד את אביך ואת אמך, או קדש את יום השבת, הדברים השתנו, נכון או לא? אני שואל אתכם, אז למה שלא נשנה גם את את המצוות, את הערכים האלה? אלא בא ללמד אותנו יסוד גדול. לוחות האבן באים ללמד אותנו יסוד גדול. הוא אומר, אנחנו חיים בעולם משתנה, זה נכון. אבל בתוך העולם משתנה ישנם ערכי נצח, אלוקיים. זה התורה שהיא לא משתנה אף פעם. זה הגדלות, זה הענקיות של התורה, שאתה חי בעולם משתנה עם ערכים אלוקיים בלתי משתנים. זה דבר שצריך להעריך את זה, לכבל את זה. אנחנו עוסקים, אנחנו לומדים תורה ומקיימים מצוות, אנחנו עוסקים בדברים אלוקיים, דברים נצחיים, כן? זה צריך לזכור את הדבר. אדרבה, עולם שאין בו ערכים, ערכי נצח, הערכים הם יחסיים ונזילים, פעם ככה, פעם ככה. עולם לא פשוט, עולם מורכב. והגדלות של עם ישראל וכל אחד מישראל, שהוא תומן, מחזיק בידיו את האמת האלוקית, האמת הנצחית. לא יודע אם מישהו ראה פעם, מישהו מכבד את ההורים שלו. מישהו ראה דבר כזה כאן פעם? זה ערך אלוקי. וואי, איזה יופי. האמת האלוקית, הנצחית, בא לידי ביטוי בכיבוד אבא. אותו דבר לגבי כל מצווה ומצווה. אדם מניח תפילין, דבר ענה. אני לא מדבר על המהות של התפילין, אבל העובדה שאתה מקיים דבר אלוקי, דבר נצחי, אתה מניח, זה כבר דבר גדול מאוד. עוד לפני שירדנו לתוכן התפילין, למשמעות של התפילין. זה מה שהרב רוצה להגיד. למה הלוחות האבן האלה? מה זה האבן הזה? האבן זה מראה הדבר בלתי משתנה. הדבר הוא קבוע. נקרא את זה בתוך. בשביל להוציא מדעות נכזבות כאלה שהתורה הולכת ומשתנה בהתאם לעולם המשתנה, נתן הקדוש ברוך הוא את עשרת הדיברות שהם אות הברית על כל התורה כולה כחומר אבן. למה? חומר קשה שאין שום שינוי יכול לשלוט בו. וחז"ל אומרים שהרוחות האלה היו עשויים מסנפרינון, זה חומר כל כך קשה שאפילו פטיש שפוצץ על ידם. זאת אומרת, היו מרביצים בפטיש, בקורנס, על החומר הזה, הוא היה מתרסק, הפטיש, הברזל, כל כך קשה שהוא לא בכלל לא היה שינוי, כל הזמן אותו דבר. להורות שאפילו החומר של התורה הקדושה אין שינוי, שום שינוי יכול ליפול בו חס ושלום. כי זה דבר אלוקי, דבר נצחי, דבר אבסולוטי. אנחנו מחזיקים בידיים שלנו את האמת הנצחית, האלוקית, הבלתי משתנה. למה המשל דומה, רק שנבין את הדבר, לחוקי טבע וטבע. אנחנו חיים, המציאות שלנו, אנחנו חיים בעולם משתנה כל הזמן. מזג אוויר משתנה, העולם משתנה, הפוליטיקה משתנה. שמעתם מה קרה הבוקר? מי לא שמעת? חבל. הכל משתנה. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך בדרך כלל, לפעמים אנחנו חיים בעולם, בעיקר בעידן האינטרנט, בעולם כל כך משתנה, שאין לך אחיזה בשום דבר. מה שהיה לפני רגע רלוונטי, אחרי רגע הוא כבר לא רלוונטי. עכשיו, מוח של אדם כזה שכל מה קורה לאדם כזה בתוך כל אדם כזה? אין לו שום דבר, אין שום אחיזה באיזשהו דבר קבוע, זה דבר משתנה. הכל נזיל, הכל אפשרי, הכל... וחיים לא קלים דרך אגב. נפשית זה לא קל, וגם מבחינת המציאות שלך. כל הזמן בעולם משתנה. שאלו אותי אם העולם משתנה, הוא באמת משתנה. אבל בתוך כל העולם המשתנה הזה צריך גם דבר שהוא דבר בלתי משתנה, ערכי. חוקי הטבע, אינם משתנים. הטבע, מזג האוויר, בעלי החיים, הצמחים, אנחנו בני אדם, הכל משתנה. אבל הכל לפי מה? לפי חוקי טבע, שהם קבועים, הם נמצאים כל הזמן. אני נוהג לומר שניוטון, הוא גילה את חוק המשיכה, נכון? תאשרו לי, אני לא יודע, לא למדתי מספיק. עכשיו, אני מודיע לכם שחוק המשיכה היה לפני ניוטון, ואחרי שניוטון נפטר, הוא ממשיך להיות חוק המשיכה. נכון או לא? הוא לא משתנה, מה זה? ניוטון כבר נעלם מהעולם, אבל חוק המשיכה קיים כל הזמן. זה המחשת הרעיון שבעולם משתנה, יש אלמנט, גורם, נצחי. גורם לא משתנה. בא, עשה איתנו חסד, הקדוש ברוך הוא נתן לנו לא רק חוקי טבע בלתי משתנים, אלא ערכים מוסריים, ערכיים, בלתי משתנים, קבועים. זה גדולתה שנתן לנו, של התורה, שנתן לנו תורת אמת, וחיי עולם, חיי נצח, נטע בתוכנו, בתוך עם ישראל. אומרים, מה זה חיי עולם? זה תורה שבעל פה. זה דברים אלוקיים, דברים נצחיים. לשלב, לחיות בעולם משתנה, בתוך ערכים נצחיים, זאת משימת חיים. זה שליחותו של עם ישראל, זה עניינו של עם ישראל. לחיות את העולם המשתנה מצד אחד, מצד שני, לחיות על פי ערכים, על פי מוסר, על פי אמת אלוקית שהיא בלתי משתנה. על זה מדבר כאן הרב לגבי הלוחות, שהם היו עשויים מאבן כל כך קשה שהיא לא משתנה. גם המצוות אינה משתנה. יש פעם, כן, בבקשה. אתה שואל אותי, רק בסייעתא דשמיא. זה משהו מיוחד. בקושי יש שני דברים. יש קושי של שבירה, כמו זכוכית. היא קשה, אבל היא שבירה, נכון? נכון או לא? אז יכול להיות שגם הסנף נירון הזה, החומר המיוחד הזה, שהוא היה קשה מבחינה שהיכולת לחרות בו, לבטל את החריטה שלו, משימה בלתי אפשרית, כי זה אלוקי. אבל ככה גם התורה, אומרים שהתורה היא, כן, אם אנחנו לא ראויים, כמו שהיה בחטא העגל, כי שבר את הלוחות, כן, אז הוא לקח את הלוחות, אומר, שמה נתתי לכם כל הדברים האלה? בום, שבר אותם. אבל מה עשה עם השברים? שמר אותם או זרק אותם? אה? שמר אותם. חז"ל אומרים, זה סמל, זה רמז על דברים עמוקים יותר, שלפעמים יש תלמיד חכם שהוא נשבר. נשבר מבחינה מנטלית, מבחינת היכולת שלו. עובר משבר. כמו כל אחד מאיתנו, עובר משבר. הוא אדם, תלמיד חכם שהזדקן מאוד, וכבר הוא לא יכול ללמוד, ללמד, וכל, יכול לדבר דבר כזה. אז אומרים, זה השברי לוחות. והשברי לוחות לא הולכים לאיבוד. למרות שהם נשברו, כן. עדיין שומרים אותם בארץ. ככה, לא לזלזל בתלמיד חכם, שמאיזושהי סיבה הוא עבר משבר כזה או אחר, לא צריך לזלזל בו. כי התורה שהוא ספג, למרות שעכשיו הוא בשבר כלי לפעמים, בכל זאת התורה לא הולך לאיבוד, צריך לכבד אותו גם, את אותו תלמיד חכם. לא, שאלתך היא שאלה, אבל תדע, כשמשה רבנו והאלוקים עוזר לו, הוא יכול לקחת שובר את זה. בכל זאת, זה לימוד מאוד גדול הדבר הזה. היום אנחנו חיים בעולם שפעמים אדם אומר, אני אהיה דתי לייט. אתה יודע מה זה דתי לייט? מה זה דתי לייט? עושה מה שבא לו. הוא מחליט, א' ב' אני שומר, ג' ד' לא, לייט כזה. זה בלתי אפשרי. התורה היא אלוקית, זה לא... זה לא שבא לך אתה שומר את התורה. אתה צריך להיות, לשמוע מה שכתוב בתורה, זה דבר בלתי משתנה, דבר שהוא קבוע. אני זוכר בצעירותי, כשאני עשיתי את הצעדים הראשונים, תגיד לי, לא פעם אמרו לי החברים שלי, תגיד לי, דוב, אתה כזה פרימיטיבי, שומר דברים כאלה עתיקים, אה? פעם הם אלה היה, פעם נדע, להדליק אש, היו צריכים לקחת אבני צור, והיו עד שעושים ככה, פק, 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 ועובדים קשה, מזיעים של הוציא ניצוץ, להדליק משהו. היום אתה לוקח את זה, גפור, אתה לוחץ על המתק, די, אל תהיה כזה פרימיטיבי. הם צודקים או לא? אה? למה הם לא צודקים? העולם מתפתח. אה? אבל הערך הזה, לא להדליק אש בשבת, בערך אלוקים, מה זה משנה אם העולם מתפתח או לא יתפתח? זה לא בגלל העיפות שמדליקים את האש, בגלל זה רצו להדליק האש. זה נובע מתוך המרציות, מתוך... לא יודעים את הדברים. אנו, זה ענקיות, זה דבר גדול הדבר הזה, שאנחנו שומרים על התורה אלפי שנים. האמת, היא נבחרת בקיומה של האמת. גם ביחסי אנוש. אדם אמיתי זה אדם שהוא נאמן לאמת. הוא אומר מילה, הוא מקיים את המילה. אבל לא פעם כן, פעם לא. אותו דבר, להבדיל כמובן. העובדה שאנחנו, העם היהודי, אלפי שנים, שומר על המסורת הזאת, על התורה הזאת, על המצוות, על המצוות האלה, זה מראה על אמת, משהו מיוחד במינו, אמת אלוקית, שהיא מאפיינת אותנו, בחיינו, במעשינו, בחיי היום יום שלנו. ולא צריך לטשטש את זה, ולא צריך לבטל את זה, אדרבה, צריך לחזק את זה. כן? לכן הוא אומר שאפילו פטיש שפוצץ על ידם, על ידי האבן המתפוצץ, להורות שאפילו החומר של התורה הקדושה, אין שום שינוי יכול ליפול בו חס ושלום. וכל המעשים שאנו מצווים מפי השם יתברך ועשיית המצוות, הם חוק עולם. זה דבר ציווה לדור ודור. כמו חוקי טבע, ככה הם המצוות, חוק עולם. והנה המארסים בנו פינת דעותיהם הרעות, המארסים את התורה הכוונה. לצערנו הרב, בכל דור ודור באים כאלה שהולכים לקלקל ולהרוס את התורה. מה הם טוענים? והנה המארסים בנו פינת דעותיהם הרעות על ענייני תורה שבעל פה, שמצינו פעמים נגד פשט הדקרה. לפעמים הם אומרים, רגע, בתורה כתוב כך, ואתם לא עושים בדיוק כך. אז אם כן, אנחנו רואים שהתורה היא לא אמת. כן. אלה שהולכים לפי תורה שבעל פה, הם טוענים נגדם, למה הם לא עושים כך. ודימו שחד המארסים זה יכול להיות הקראים, יכול להיות הרפורמים, יכול להיות כל אלה שהם עושים לעצמם פרשנות משלהם. כן. מה? זה בכל רע. תשאל את השאלה בכל רע.
יש דגל לצפון, הבעת קהילות, הנתיבים לא נחושב כאילו מכירות בלב הרומה, נכון? אמרה אפילו לא אומר את זה. אבל אז מה הכעס? אם אתם הרפון עושים דבר שהוא לא טוב, אז למה לא באמת להפריט את הקהילות?
למה? מה?
לא להפריט קהילות. לא עושים לבד, רפורים לבד.
להפריט בין הקהילות?
כן.
אבל אם... הרפורמים הם יהודים בדיוק כמוך. אני בדקתי את זה. מה?
גדולי ישראל עשו את זה.
סליחה? אה, הם הפרידו.
היה אז בגרמניה למשל.
כן.
היה הפרדה שהרשעריר שצה בזמנו.
טוב, צריך להבין. העובדה שהרפורמים או ההשכלה, לא משנה, או הקראים, כל מי שביטל, או הביתוסים, או הצדוקים, זה אורך כל הדורות כך לצערנו הרב. כל פעם אני מופיע על אותה גברת בשינוי אדרת, נאמר, שבאים לבטל תורה שבעל פה, אז קודם כל אלה שהם יהודים נשארים יהודים, למרות שהם רפורמיים, או למרות שהם הולכים בדרך זו של תורה שבעל פה. זה נכון, הם נשארים יהודים. למה? כי הם נולדו יהודים. להיות יהודי זה לא עניין של בחירה, זה עניין של נולדת ככה, זה מהות להיות יהודי. הבעיה היא לא מבחינה מיידית, אלא הבעיה, וזה שעובדה שהם חיים בתורה משלהם. הבעיה היא מה התוצר הסופי מכל העניין הזה. האם התוצר הסופי הוא התבוללות? והיעלמות מעל מעל הרקמה והמרקמה של העם היהודי, אז זה חמור מאוד. אתן לכם דוגמה היום את הרפורמים בארצות הברית. אני לא רוצה ללמד זכות על הרפורמים, אבל אני אסתכל באופן חיובי, לא באופן שלילי. הרפורמים בעצם, אם אינני טועה, אני לא מדבר על האידיאולוגיה שהתורה שבעל פה ניתנת לשינוי בהתאם לדורות ההולכים ומשתנים, נניח. אבל נניח שמעבר לזה מסתתרת איזו מגמה חיובית בדעה הזאת, שאומרת, בוא נציל את יהדות אמריקה. היהודים האמריקאים להיות אורתודוקסים קשה להם מאוד, נניח. למה? כי האורתודוקסיה היא דורשת מהאדם דרישות שלפי הבנתם זה לא ניתן ליישם אותו, אבל לפחות נשמור על איזושהי זהות יהודית, כלומר איזושהי שייכות למסורת היהודית או משהו כזה. נניח, זו דעה מעניינת, דעה שיש בה איזשהו צד חיובי, אבל זה בחשבון המיידי. בחשבון הטווח הארוך זה לא כך. אנחנו רואים היום באותן קהילות רפורמיות שבמשך השנים ההתבוללות שם היא נוראה, מבחינת זאת שהאנשים פשוט יוצאים מכלל ישראל ממש. לא רק שמתחתנים עם גויות שלא כהלכה וכל הדברים האלה, ומגיירים שלא כהלכה. זאת אומרת, במהות זה לא נכון. אבל גם נניח שאומרים שהסיבה היא כאן לעשות דבר חיובי לעם ישראל, גם זה הדבר שהוא לא הוכיח את עצמו. עד רבה. הדבר הזה גורם לזה גדול מאוד. לכן באו רבנים אז, וגם היום אומרים, רבותיי, הרפורמים הם לא רבנים. יש ויכוח היום במדינה על הדבר. הם... לא יודע מה. אבל ודאי לא רבנים, לא יכולים לפסוק הלכות. זה לא תורתנו הקדושה. ודברים האלה הם דברים חמורים ביותר. זה מתחיל איך אומרים, כל דבר מתחיל מבודדים. אבל זה יכול להגיע לממדים גדולים מאוד, ואז פתאום אתה מוצא, יכול למצוא כאן רבבות או מיליונים אפילו, שבעצם בדרך אאוט, החוצה מעם ישראל. לכן הדברים האלה הם דברים מאוד מאוד חמורים, ולכן הרבנים מאוד מקפידים על הדבר הזה, שאותם רפורמים לא היה להם את הסמכויות, לא לנישואין ולא לכל מה שנוגע לגיור ולאישות וכל הדברים האלה, שלפחות נשאר בתוך המסגרת של המסורת היהודית. כאן במכון מאיר באים הרי מכל העולם, ולא פעם ולא פעמיים, הרבה הרבה פעמים אנחנו מטפלים, עוזרים לאנשים, ילדים שגדלו במשפחות רפורמיות, שהאימא התגיירה גיור רפורמי נניח, והסבתא אפילו, ופתאום הם מגלים שהם בעצם לא יהודים. אז אולי למשפחה היה נוח, אבל הילד הזה שהוחבר תשובה באמת, זה פתאום מגלה שהוא לא יהודי, זה לא נעים שאין לו זהות פתאום. לא רק לא נעים, זה עובר משבר לא קטן. לכן ההתנגדות היא מאוד חריפה. לא על העניין שאתה לוקח דברי אלוקים חיים, דברים אלוקיים, נצחיים, ואתה הופך אותם לדברים אנושיים. הבנת? מכאן החריפות, מכאן גם ההבדלה בין רפורמים ואורתודוקסים בארץ ובחוץ. מסנדר אותי. אם כן, הוא אומר, למה כותבים ספר תורה על הקלף? למה לא יכתבו את כל התורה כולה על האבן? אם אנחנו רואים שהאבן זה אז זה החינמי. זה, אומרים, עשרת הדיברות זה התמצית של כל התורה כולה. כמו שכתב רב סעדיה גאון, שהוא כתב את כל, הוא הראה לנו שכל התרי"ג מצוות הם רמוזים בתוך עשרת הדיברות. ולמה כותבים על הקלף? זה בדיוק מאותה הסיבה. למה עושים את התפילין מקלף? התורה בעצמה היא קובעת שאת התורה אנחנו כותבים על קלף. כן. אפשר להבין באופן עמוק יותר. דווקא על הבהמיות כותבים משהו. דף של בהמה. אבל התורה בעצמה קבע שאת התורה כותבים על כלל. אבל עשרת הדיברות היו על אבן. אבל באמת הכל קיבלו, כולל תורה שבעל פה, הכל קיבלו למשה מסיני בתורה שבעל פה. על כן אמר את לוחות האבן, אלו עשרת הדיברות, שחומר שלהם גם כן חזק בלא שום שינוי, ואין אפשרות לשינוי שיחול עליו. והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורותם, כולם ניתנו למשה מסיני, ולא נשתנו ולא ישתנה חס ושלום דבר אלוקים ודבר אלוקינו יקום לעולם ועד. זה העניין של לוחות האבן והתורה הקדושה. עכשיו תשאלו אותי, בכל זאת יש חידושי תורה, תשאלו.
מה חידושי תורה?
יש חידושי תורה. באמת העולם שאנחנו חיים בעולם משתנה, אבל התורה צריך לדעת שהיא מתייחסת לעולם המשתנה. היא לא מנותקת מעולם המשתנה. אני יש נניח חידושים טכנולוגיים, או המציאות מורכבת יותר משתנה, אז התורה נותנת בידי הפוסקים, בידי הרבנים, נותנת את הכלים כיצד להתייחס לעולם המשתנה, ולראות איך שלמרות שעולם המשתנה, בכל זאת שם הערכים האלוקיים, הם עומדים וקיימים. ניקח את הדוגמה, חשמל. פעם לא ידעו מה זה חשמל. היום פתאום יש חשמל. באה התורה והתייחסה לשינוי הטכנולוגיה הזה. הנה יש חשמל. איך התורה הנצחית, איך היא באה לידי ביטוי ויחסה לחשמל בענייני שבת ובעניינים אחרים. ככה שהתורה היא מצד אחד היא אלוקית, מצד שני היא חיה, היא נושמת. תורת חיים. והיא מתייחסת לכל השינויים אנחנו חיים בתוכם, והיא נותנת את חוות דעתה ההלכתית והעיונית לעולם המשתנה שאנחנו חיים בתוכם. עוד שאלות יש? אין, אז בואו נראה בהמשך. נעבור לסוגיה הבאה. כתוב, נקרא קודם את הגמרא. בדף 14, כן. אמר רבי שמעון בן לוי, כל העוסק בתורה ייסורים בדלין אמנו. זאת אומרת, אין לו ייסורים. שנאמר, ובני רשף יגביאו אוף, ואין אוף אלא תורה. בני רשף זה ייסורים, והייסורים כן, בדלים ממנו, שנאמר, התעף עיניך בו ועינינו, ואין רשף אל האיסורים, שנאמר, ולחומי רשף. אמר רבי יוחנן, מה זה, איזה חידוש זה? אפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותו, שמי שעוסק בתורה אין לו איסורים, שנאמר, ביומר אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, וישר בעיניו תעשה, אלא אמא, כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, הקדוש ברוך הוא מביא עליו איסורים מכוערים ואוכרים אותו, שנאמר, נעלמתי דומיה, החשיתי מיתו וחייבי נקחר, ואין טוב אל התורה, שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם. כן, אומר, יש כאן שני דברים. הוא אומר, זה האדם שעוסק בתורה, אין לו איסורים. יש כאן מישהו שעוסק בתורה? אני שואל אתכם. נכון שיהיה לכם איסורים. אין איסורים. למה אין לאדם שעוסק בתורה אין לו איסורים? הוא דבק בטוב. ואדם שדבק בטוב, מה הוא אומר? אין טוב אלא תורה, כי לקח טוב נתתי לכם. תורתי אל תעזוב. אז מה אומר אדם שהוא דבק באלוקים? הכל למה? הכל לטובה. אם יש לך כאב שיניים, מה אתה אומר?
כל לטובה.
כל לטובה. אם חסר לך כסף, מה אתה אומר? הולך לעבוד. כל לטובה. אתה רואה את הטוב בכל דבר. אומר, אדם שהוא באמת עוסק בתורה, דבק בתורה, הוא עושה את רצון השם, יש לו עין טובה, על כל דבר הוא רואה את הטוב. גם במידת הדין הוא רואה את החסד, הוא רואה את הטוב. גם בקשיים, גם בכאבים, גם בצרות, גם בכל דבר הוא רואה טובה. אברהם אבינו כזה, עין טובה כזו, יש לו על כל דבר. אומר, זה לא חידוש הדבר הזה. מה החידוש אומר? שאם אתה יכול לעסוק בתורה, ואתה לא עוסק בתורה, אז באים על האדם הזה לא סתם איסורים, אלא איסורים מכוערים, לא יפים, לא טובים. יש הבדל אם אדם שעוסק בתורה או שלא עוסק בתורה, בגלל שהוא לא יכול לעסוק בתורה, כי הנסיבות של חייו לא מאפשרות לו לעסוק בתורה. ובין אדם שהוא כן יכול לעסוק בתורה, הוא לא עוסק בתורה. דוגמה, תלמיד בישיבה. תלמיד בא לישיבה, הוא יכול ללמוד תורה, אני שואל אתכם. אבל הוא לא מנצל את הזמן ללמוד תורה. הוא לא מנצל. אתה יכול לעסוק בתורה, ואתה לא עסוק בתורה, באים אליך איסורים מכוערים. אתה דבר, מה זה המכוערים האלה? וב' מה התכלית שלהם? מה המטרה של האיסורים המכוערים? בוא נרד את הרב, איך הוא מתייחס? אלא כל שאפשר לו לעסוק בתורה, בעוד כף ח' כן, ואינו עוסק, הקדוש ברוך הוא מביא עליו איסורים מכוערים ואוכרים אותו. נסביר הרב, כי יש מיני איסורים שמועילים לזכך את המידות ולהגביר כוח הטוב שבאדם. והנה, מי שאי אפשר לו לעסוק בתורה, הלא אין לו במה להגביר הטוב, על כן הקדוש ברוך הוא יביא עליו איסורים כאלה, שיהיו בכוחם להגביר הכוח הטוב שבו וליישר את מידותם. זאת אומרת, האיסור, יש ביטוי כזה איסורים מחפרים. האיסור, האדם שמתייסר, אם זה איסורים נפשיים או איסורים פיזיים או אחרים, שהאדם מתייסר, יש מטרה לאיסורים. אם כמו שאמרנו, איסורים זה מידת הדין, אז יש, במידת הדין יש גם חסד. והאיסורים האלה הם מתארים את האדם, מחפרים את האדם, זה האדם, אז יש להם מטרה טובה. אבל כשאפשר לו לעסוק, אז האיסורים כאלה, כשאדם לא עוסק בתורה ובאים עליו איסורים, זה בא להיטיב איתו, זה לא בא להרע לו, אלא מה, זה מחפר עליו, זה מעורר אותו, נאמר, להיות יותר טוב וכו'. אבל כשאפשר לו לעסוק בתורה, הרי יש בידו להגביר כוח הטוב שלו על ידי לימוד התורה. לא צריך איסורים אדם כזה. כן, הוא יכול לבוא לבית המדרש ללמוד, ויפה בן אדם יותר טוב על ידי לימוד התורה. כמאמרם ז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. תבלין, אז אתה לומד תורה, ואתה מבטל על ידי כך את היצר הרע. על כן הקדוש ברוך הוא מביא עליו איסורים מכוערים ואוכרים אותו. דהיינו, איסורים כאלה שאינם מטיבים מידותיו ותכונותיו. יש איסורים שאדם עובר וזה עושה לו טוב שהוא מתייסר. איך זה עושה לו טוב? הוא לומד לקח, הוא לומד איך להיות טוב, הוא לומד מהאיסורים. אבל יש איסורים כאלה שזה עושה לו לא טוב. מכוערים, איסורים האלה, אנחנו אומרים, משה רבנו, פרשה של על הפנים, שהם נופלים עמוק עמוק, איסורים כאלה. במקרה כזה, הוא אומר, איסורים כאלה, שאינם מטיבים מידותיו ותכונותיו, אדרבה, עוד מוסיפים לו מגרת, זאת אומרת, מגרע צריך להיות כנראה, בתכונותיו. כדי שישים פניו לתורה אשר ימצא כל טוב המידות וגם האיסורים יהיו בדלים ממנו. ולפעמים אדם מגיע לדיוטה התחתונה, לבירה המקטה, למקום כזה שמשה אומר רק אפשר לעלות, אי אפשר לרדת יותר. יכול לקרוא דבר כזה. מהשפות ירים מיליון. אז הוא אומר, זה אדם שיכול לעסוק בתורה ולא עסק בתורה. כל מיני מקומות כאלה, הוא אומר, אין לי ברירה. אני חייב לחזור ללמוד תורה. תקן את מידותיי ואת מעשיי, דווקא מתוך הירידה הגדולה. כאן במכון לא ראיתי לא פעם בחוש דבר כזה. פעם היה כאן בחור שכחן, שהוא צערי נורא ונכשל במסחר בסמים ודברים כאלה בנורווגיה. תפסו אותו שם בנורווגיה ושמו אותו בבית סוהר. הוא היה אדם בחור לא דתי בכלל, בחור מאיזשהו, לא משנה כרגע, אבל מאיזשהו מקום. והוא הגיע למכון מאיר, שאלתי אותו, איך הגעת? מה לך ובכלל לתשובה ולתורה וליהדות? סיפר את הסיפור, אומר, אני שם בנורווגיה, השלטונות תפסו אותו בסחר וסמים, שמו אותו בצוהר, והיה לו מאוד קשה. שם בנורווגיה, אני לא יודע אם אתם יודעים, יותר קר מארץ ישראל. שמו אותו שם בבית סוהר בתנאים קשים מאוד. מדי פעם היה מבקר את הסירים היהודיים שם, הרב של הקהילה הנורווגית שם, באיפה שהוא היה. ואז הוא אומר, היה לו קשה מאוד, אז הרב אמר, אתה יודע מה, תיקח תנ"ך. ולפחות תקרא תנ"ך, שלא ישעמם לך. אז הוא אומר, הגעתי למצב כזה, התחלתי לקרוא תנ"ך. אני קורא וקורא, פתאום התנ"ך מדבר אליי. לא רק שאני קורא אותו, נדבר אליי. עיר את נשמתי, איפה? על הרצפה בבית הסוהר בנורווגיה. היה מצב כזה. אני ברגע, הדבר הזה כל כך השפיע עליי, הקריאה בתנ"ך. החלטתי שאני משתחרר מבית הסוהר, דבר ראשון, אני בא ללמוד יהדות. בא ללמוד תורה. זה משהו, ייסורים מכוערים ואוכרים אותו, ואז האדם אומר, זהו, זה מה שיש. הוא בא ל... אל התורה ואל המצוות, כמו שנדבר כמה. טוב, נסתפק בזה להיום.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313. 02-646-1313.